ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לגדל את חלקי העבודה, הכוונה היא לחבר אותנו לרעיון של המצוות, תורה, מצוות, החלק היותר יורד למטה. כלל העבודה מתחלק לשני חלקים.
שם שלום שאלתי היום, מה היחס של רמח"ל, למה לא כתוב שכר לעולם הבא בתורה, בתנ"ך?
אני לא זוכר שהרמח"ל עצמו שואל את זה, אבל כמו שאתה יודע תמיד שהגאון הגר"א והרמח"ל הולכים יחד, והגר"א בשיר השירים אומר תשובה שמאוד מותאמת לכל מה שהרמח"ל מלמד אותנו. זאת אומרת שזה כן כתוב בתורה. כל התורה מדברת על העולם הבא. ארץ ישראל, היינו העולם הבא, למען תחיון וירשתם את הארץ. הכל מדובר על הנצח, אין בתורה שום דבר זמני. זו התשובה שהכי מתיישבת על הלב וסוגרת את כל פינות ממש התורה.
זה גם מסתדר גם שהעולם הבא זה
בארץ ישראל, כאן.
בגופים.
כן.
איפה כתוב את זה בשיר השירים?
בתחילת ממש בפרק ראשון, פסוק ג'. תסתכל
שם. זה על הפשט
כן. כלל העבודה מתחלק לשני חלקים. האחד התלמוד והשני המעשה. המעשה מתחלק לארבעה, האחד תמידי, עוד מעט הוא יפרט לנו את הדברים, השני יומי, השלישי זמני, הרביעי מקרי. כלומר, מה פרוש תמידי? הכוונה היא מצוות שאינם תלויות בשום גורם, אלא תיאורטית הן תמידיות, שלא יעלה על הדעת שכאשר אנחנו אומרים מצוות תמידיות, הכוונה היא מצוות שהן תמיד מחויבות. אין כזו מצווה, לא, בלתי אפשרי דבר כזה. אנחנו הרי ישנים בלילה. הכוונה היא מצווה שתיאורטית אתה מסוגל, אם תרצה, לקיים אותה בכל זמן, אבל לא שיש לנו חיוב תמידי. אין דבר כזה חיוב תמידי. השני, מצוות שחיובה מתחדש מסיבת חידוש היום, עלות השחר מחדש את חיובם. השלישי, זמנים לאו דווקא יומיים, אלא איזושהי מצווה שהזמן גרמה. מה? כן, תלויה בתאריך. הרביעי, מקרי, הכוונה היא במפגש הזדמנותי באירוע מסוים שמחדש עליי חיוב. נגיד שילוח הקן וכדומה, כי עיקרי, דיון הבן. התמידי הוא מה שיחויב בו האדם תמיד, וכמו שאמרנו, מה הכוונה יחויב בו אדם תמיד? אם הוא ירצה, הוא יוכל לקיים את המצווה, כגון אהבת השם ויראתו. וכמובן, אז איך נגדיר את זה באמת? מה אתם אומרים? האם אנחנו מחויבים מדאורייתא להגיע למצב של יראה ואהבת השם בכל רגע אפשרי מתאפשר מבחינתנו?
אומר הלכה,
הוא רק מונה את החינוך, אבל
מה זה אומר בכלל כל הזמן?
טוב, יפה מאוד, מה?
עם פשטות, כן.
קשה להתווכח איתך.
זה מה שכתוב, מה?
נכון.
מה זה אומר?
מי שהולך עם הכתוב תמיד אפשר להתווכח איתו.
זה מדבר שלא עומד כזה לקיים, זה לא אומר שזה לא צריך.
מה זאת, כל הזמן צריך לחשוב על זה?
כל הזמן זה לא עובד הקדוש ברוך הוא.
לא, עכשיו
זה עובד הקדוש ברוך הוא? כן.
רגע, עכשיו השאלה היא יותר מעשית. איך מקיימים את הדברים הלכה למעשה? איך הדבר נעשה מבחינה מעשית?
איך זה מתבטא אהבה?
מה?
איך זה מתבטא?
מה זה?
אהבת אישה.
נו, אהבת אישה גם כן לא זוכרים אותה כל הזמן.
לא הבנתי, אה,
מה זה? מה זה? עוד לא התחתנת. בסדר, אבל אנחנו חיים חיים נורמליים עם התורה. אתה לא יכול לחיות על מצבים מאוד מסוימים.
הוא מביא את הרמב"ם, הוא צודק. שנייה, רגע.
אז בואו נעשה סדר בדברים. קודם כל נסכים שזה בלתי אפשרי תמיד, כמו שבלתי אפשרי אהבת אישה תמיד, כאדם טרוד ועסוק ויש לו הרבה הרבה דברים על הראש. הכוונה היא בשעה שהוא עסוק במצוות אהבה, הוא שוגה בה. מתי שאין הלב מאפשר לשגות, אז לא שוגים.
זה תמידי.
יפה, בסדר, חכה. אז אמרנו, אפשר היה להגיד תמידי מתי שמתאפשר. לא מקרי, כי זה לא תלוי. מקרי, הכוונה היא שמצב מחייב אותך במצווה. נפגשת,
אני מצב שאתה לא עסוק, אז
לא, לא. אם היית אומר שרק בשעת התפילה אתה מחויב באהבת השם, זה היה נקרא מקרי. אבל זה לא, אלא באמת כל רגע, אילו תתיישב ותתבונן, תוכל להגיע לאהבת השם עד כמה שתצליח. אז לכן, זה לא תלוי בגורים. אז ככה, זה ודאי לא חיוב תמידי, כי זה בלתי אפשרי שהתורה תחייב אותנו תמיד. תמיד הכוונה היא מחייבת אותנו, עד כמה שידינו מגעת בכל זמן שמתאפשר לנו להגיע למצווה. עכשיו, איך מקיימים את המצווה הלכה למעשה? יש בה הרבה הדרגות. אם באמת בעירה ואהבה לא היו הדרגות, אז באמת היה נשמע מאוד מאוד רחוק לנו שהתורה תחייב אותנו לשבת בכיסופים כמו דוד המלך, בכל רגע שאנחנו פנויים. אבל כיוון שמדובר בהרבה דרגות והרבה אפשרויות, המצווה מתרחבת להמון המון מרחב גדול מאוד. דהיינו, גם מבחינה דרגתית וגם מבחינה ביצועית, כל מיני פנים יש למצווה. אני אחלק את זה לכמה חלוקות. דבר ראשון, ליראה ואהבה יש שני פנים. יש פן אחד בשעה שהם באים כאיכות פעולה. איך אני קיימתי הנחת תפילין? האם נתלוותה למצווה הירה ונתלוותה למצווה אהבה? זה פן אחד של הירה ואהבה. ויש הירה ואהבה שהם לא קשורים דווקא כאיכות הפעולה, אלא שהלב שלי דבק ברעיון. וכמובן שלזה צריך תנאים יותר רחבים, שאדם יוכל להידבק באהבה ויראת השם בלי קשר לפעולה. אז זה יש לזה, זה מצריך מאיתנו הרבה יותר דרישה כדי להגיע לתפיסות כאילו. אבל בכל אופן, כבר הסברנו, ראינו שיש לזה שני פנים. אז לדוגמה, אם אני כל רגע ורגע בחיים אני חופפת על העירת השם, שאם תזדמן לידי מצב שיחייב אותי לברר את ההלכה שלו, אני אברר, זה כבר קיום מצווה תמידי של את השם אלוקיך תירה. אני באמת חופפת על העירה הזאת, אני כל הזמן אני הולך בתחושה של אחריות. זה כמו אדם שמנהל עסק, והוא כל הזמן תרוד, הוא לא יודע במה הוא תרוד, אבל יש לו אחריות על הגב, שאם יהיה לו, תבוא לפניו איזושהי שאלה, מיד הוא ייקח את האחריות ויפתור אותה. זה נקרא יהודי במצב נורמלי. אין לך כמעט יהודי שהוא לא מחובר למצוות תירה באופן תמידי, שכל הזמן חופפת עליו האחריות הזאת.
אבל זה משהו קורא לזה הכוונה בחלק הראשון?
אני לא חושב. לא.
אתה על הכוונה הנכונה?
לא. שם הכוונה היא באמת ידע ויבין ידיעה כל כך רחבה שתגרום לו עד כדי כך שכל החיים שלו יהיו מכוונים למטרה הזאת. זה עוד שלב.
זה עוד שלב? זה לא
לכאורה.
אנחנו מדברים, לא פחות מה...
לא, אנחנו מדברים על משהו ממש בסיסי ביותר בינתיים. אז יראה, יותר קל לנו בפן הזה של האחריות לאהבה, כבר יותר קשה, כי אהבה אין לה ביטוי אחראי תמידי. אז האהבה, או שהיא בשעה שאני מקיים מצווה, אני מקיים אותה בשמחת הלב, באושר פנימי, ואני יודע להעריך את ערכה עד כדי כך שהיא מרחיבה לי את הלב בשמחה, זה פן אחד של קיום המצווה, או שאני שוגה ברעיון הגדול של אהבת השם מכל ריבוי הידיעות שלמדתי על שמעוררות לי את הערת הנשמה שלי וגורמות לי לדבקות, וזה כבר מצווה ברוחב יותר גדול. אז בכל אופן נחזור, עכשיו זה אילו שני פנים. עכשיו חוץ מזה יש לנו גם הדרגה. יש אדם שאוהב, שירא ואוהב את הקדוש ברוך הוא, יראת העונש ואהבת השכר. זה גם יחס מסוים מינימלי שאי אפשר להגיד שהוא מנותק מקיום המצווה. אפילו שהתורה ודאי התכוונה ליראת הרוממות, אבל אדם שירא יראת העונש עדיין אפשר לייחס לו נגיעה בעירה. אבל בדרגה יותר גבוהה היא כמובן יראת רוממות, שהיא תלויה כבר בתפיסה בשעה שאתה מתפלל, בשעה שאתה לומד, דע לפני מי אתה עומד, ואהבה, איך אתה דבוק אל החיבוב המצווה. ואחר כך בדרגה יותר גבוהה היא נקראת יראת חטא, שהיא נקראת שיביתי השם לנגדי תמיד, שאדם כל הזמן הולך בתחושת שעומד לפני השם וחושש כל הזמן ודואג שמא יאבד את הדרגה שהוא השיג, את השלמות שהוא השיג. אז יש לזה, כן.
אני רוצה לשאול, אהבה
לשם
זה בעצם
כאשר עושה מצווה מסוימת. לי? אז אמרנו גם יראה וגם אהבה יכולים להגיע בשני פנים, או כהתלוות למעשה מצווה, או לאו דווקא, הם יכולים להגיע כתפיסות כלליות. אתה מסתכל עכשיו על הר הבית והלב שלך מתמלא בגעגוע, בכיסופים, אז אתה קיימת מצוות אהבת השם. תלוי כמה נשקיע בזה, תלוי כמה נתבונן. לכן הנביאים היו הולכים למדבריות כדי להגיע אל ההתנתקות מהחומר, מהמולת היישוב, שיוכלו יותר להתבונן ולעסוק בעיון האלוקי.
המסיעת ישרים מדבר על אהבה ויראה בצורה של בפני עצמה,
גם וגם.
אז אם ככה, למה
הרמב"ם
מצווה את זה
לאהבת אישה?
מה
הבעיה
סתם של? כאילו אוכל,
כשאני
בא לאכול
משהו,
אני אוהב את האוכל.
זאת אומרת, אני לא אמרתי לך, איך אתה, באיזה דברים, אתה צריך טריגרים כדי להזכיר לך את הדבר הנאהב. אם אתה טרוד ואין לך זמן, לא תוכל בכלל לחשוב על להיזכר בו. אבל אם יש משהו שמזכיר לך אותו, אז עכשיו את התעוררת אצלך, מתעורר עם כל הידיעות שלמדת.
זה לא אמור לגמרי, שכל הדברים יהיו למטרה. כשמישהו עובד את התורה, אז כל הזמן, גם כשהוא לומד או שהוא עובד, הוא חושב על התורה. כשהוא עובד בכוח הנסיבות, עכשיו האדם אוהב את השם ואתה שואל אותו, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? עכשיו, זה קידוש שם השם בעולם.
אתה שואל שאלה ועונה תשובה, אבל אתה אל תדלג על המציאות שלך. המציאות שלך, יש רוב החיים שלנו אנחנו טרודים, ואי אפשר לייחס למעשים שלנו את המצוות הללו. זה יהיה דיבורים קצת מלאכותיים. בשעה שאנחנו עסוקים וטרודים, אדם לא יכול לבצע שתי פעולות יחד.
אנחנו דורשים את זה.
אז לא אהבה ויראה, תגיד שיש בזה קיום אחר, יש בזה עניין של בכל דרכך דעו וישר אורחותיך, שהחיים שלנו מכוונים למטרה אחת. המטרה יכולה לחפוף עלינו גם בשעה שאנחנו ישנים, אבל אהבה ויראה הם מצוות תודעתיות, אתה לא יכול לייחס את זה לפעולה שאתה טרוד בה.
פעולה גשמית אכילה.
אפילו בשעה שאדם הוא לומד סוגיה, לא רק בשעה שהוא אוכל, בשעה שהוא טרוד בעומק הסוגיה, הוא לא יכול לקיים מצוות אהבת השם עכשיו.
למה?
ככה.
מה, אדם?
כי עכשיו הוא טרוד.
אדם שמח בעיון.
למה הרב מדבר על אהבת אישה?
אז עוד פעם, כמו שאהבת אישה הלב, דבר שאדם מחבב, אז הוא נזכר בו. וגם בשעה הוא מהלך בדרך, הוא יכול להיזכר. מי שנזכר באהבת ציון, בכל רגע ורגע מקיים מצווה של ואת השם ואהבת את השם אלוקיך. אבל זה דברים שהם לא תלויים דווקא בעשייה, אלא בזיכרון. וירושלים תעלה על יבכם. אבל גם בשביל זה צריך פניות, צריך שירושלים תצליח לעלות על ליבי. אבל אם אני טרוד כעת במיגו דגנה וגזלן, ירושלים לא תעלה על ליבי. אל תשקרו את עצמכם, אל תדברו בנוסחאות שאין להם כיסוי.
ולמה בקיום מצוות? אז מה ההבדל בין לימוד תורה לקיום מצוות? אני טרוד עכשיו...
עוד מעט נלמד את ההבדל.
אני טרוד עכשיו בתילת לולב.
נו.
אז אני טרוד עכשיו...
אז טרוד עכשיו בעסק, בעבודת אלוקים עצומה ונוראה, איך לקיים את מצוות המלך. אבל את אהבת השם תוכל לקיים רק בשעה שתקיים, מתוך השמחה שתתלווה לך במצווה, תוכל לקיים גם סעיף של אהבת השם.
למה לימוד תורה?
אם מה שמביא אותך לבית המדרש יש שמחה, ובשעה שאתה לומד, אתה לומד את זה יחד עם עושר פנימי, יכול להיות שמתלווה. אבל צריך שתהיה איזושהי תובנה. אתה לא יכול, באותו רגע שאתה טרוד בעומק סוגיה, אין לך זמן לחשוב על עוד מחשבה חוץ מהמחשבה הזאת. וזה חייב להיות שמשהו תופס את ליבך. הלב שלנו חייב להתחלק לסוגי עבודות. אתם לא יכולים לייחס לו כמה וכמה דברים בבת אחת. אתה לא מיושב ודאי.
לא, כי אני חושב, כי כאשר בן אדם רואה כמו שאני לא עושה לו, תמיד כאילו דרך
מה זה תמיד? יש לנו קופסאות בראש, אבל הקופסאות סגורות. אי אפשר לפתוח שתי קופסאות יחד.
זה הזוג זה פתוחת תמיד.
אין דבר כזה. אתה אומר דברים בלי כיסוי.
למה? אדם כן, אדם...
איך אתה עושה על הבנק עכשיו? אתה מתעסק בבנק.
ממש לא, ממש לא.
תאשר שאתה מפרק איזה משהו.
אז גם שאתה ישן אתה... אז גם שאתה ישן אתה מקיים אהבת השם.
שאני לומד סוגיה וקשה לי, אני גם, אני שמח שאני מאיים בדברי...
מתי שיש לך זמן לחשוב שאתה שמח?
אבל יש,
אם אתה פתאום מגיע ואתה נהנח ואומר וואו איזה סוגיה קשה היום, הלב שלך מתמלא ואומר טוב אני הולך להילחם, קופץ לסיירת, באותו רגע יכול שתקיים מצווה. אבל ברגע ששקעת עוד פעם בעומק הסוגיה, הלב שלך כעת שקוע במצוות השם, לא במלך, במצוות המלך. אנחנו מחולקים להמון המון הבחנות. כן,
למה אני שקוע במצוות המלך?
בגלל, הכל נכון, אבל עכשיו אתה מבצע את מצוות ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אני מחויב ללמוד את מצוות המלך, את ספר החוקים שלו, לדעת איך לקיים את מצוותיו בלבד.
אבל למה לחלק בין השורש לתולדה?
כי יש שורש ויש תולדה, מה נעשה?
כן, זה שאני אוהב בכללי, זה לא נחשב מצווה?
זה מצווה, בשעה שיהיה לך זמן להתבונן באהבה כללית.
חייבים דווקא להתבונן בזה בשביל לעשות מצווה?
תגיד, איך מקיימים מצווה אם אין בה משהו בתודעה?
אני אוהב את אמא שלי, אבל אני לא כל הזמן חושב על
זה. יפה, אז אם הייתה מצווה לאהוב את אמך, היית מקיים את זה רק בשעה שהיית הוגה בה.
אפילו שבכללי אני...
כן.
אז כאילו הרבותה בזה שאתה יכול לקיים את זה בכל מה שתרצה,
כן? הרי לשיטתכם היה צריך להיות שגם אדם ישן בלילה מקיים את מצוות אהבת השם אלוקיך, שהרי אם הוא יתעורר ויזכר, זה לא עובד ככה. יש צורה איך מצווה מתקיימת.
זה מצווה תמידית,
אבל אני
הרב אומר שאי אפשר לפתוח את המגירות.
ברור שלא. לפי דבריך, אין לנו בעיה בכלל עם כל הנושא של החומר. אתה אומר, תמיד אני גם, אני... כל הקופסאות פתוחות. אני בשעה שאני אוכל, אני לומד. בשעה שאני לומד, אני אוכל.
לדבות מדיעות, הקופסא. צריכה להיות פתוחה תמיד.
הרב, אז מה זה?
תנסה, תנסה.
הרב, מה זה אומר אז שהתנאים היה כל אוף שמעל הרבה נשרף?
הכוונה היא מצד קדושת התורה של עסק התורה שלהם. לא מצד התודעה שלהם. כן.
אז שוב, מה צריך לכוון בדיוק בהר אבירה? מה צריך לכוון?
אז עוד פעם, על איזה אהבה אתה מתכוון? אם זה כמתלווה למצווה, אז יש שאתה נורא נורא דבק בעסק המצווה, אתה לא עושה את זה ככה מן הצד, ואתה שמח, ושמחת המצווה, עושר הפנימי שמלווה אותך, גם עוד דבקות, או שמחה תודעתית, או מה שדיברנו בערב פה, בערב ראש חודש חודש, או שמחה של, אולי פה לא דיברנו על זה, אולי דיברתי במקום אחר, אני הבעלתי. לא דיברנו פה על עניין שמחה, נכון? עניין השמחה לא יצא לנו כל כך. או השמחה יש בה שני חלקים, או שמחה שאתה מאושר על זה שזכית לעשות. כתוב במדרש תהילים, עבדו את השם בשמחה, אמר רבי אייבו, בשעה שאתה עומד להתפלל, יהיה ליבך שמח עליך, שאתה עומד להתפלל לפני אלוקים שאין כמו, זה אושר. יש שמחה שאתה מגיע למצב כזה של שמחה מדביקה, שהיא כבר שמחה של ממש אהבת השם עצמה, שאתה שוגע באהבה עצמה. יש שני סוגי שמחה.
חלק הראשון זה אין עובדים להתפלל מתוך שמחה של מצווה? שזה לא...
יכול להיות, בהחלט.
ובעירה?
עירה, אז יש את האחריות שהיא תמידית, אין יהודי שהוא מנותק ממצוות העירה, ויש את העירה שהיא באה בשעה, איך אני עומד לפני השם, כמה אני עומד כנוע, וזה בעיקר בשעה תפילה, בשעה שאתה, יש לך מפגש, עירת הרוממות, כן.
אבל אדם שהוא לומד עכשיו מגיע לתובנה עמוקה, הוא שמח מזה, הוא כן קיים מצוות אהבה.
כן, ברור. כל רגע של עושר שמלווה אותנו על זה שאנחנו עסוקים בדברים הכי יקרים בעולם, מקיימים מצוות עשה דאורייתא ושל אהבת את השם אלוקיך. כל חיבוב מצווה, כל רדיפה אחרי מצווה, כל זריזות למצווה, כל דבר שהאדם מניע את עצמו לקראת המטרה האמיתית.
אז כאילו, לא, אני חושב שצריך להבדיל בין נגד מצד ציצי שאתה בן אדם מותפילי ששם בן אדם שם על עצמו, אז כל רגע הוא מקיים מצווה.
אבל בלי
מצווה שזה כאילו
מצווה יש לו
עליך, אבל אתה צריך מדי פעם
לא, מצווה ציצית יש לו, אבל אהבת השם רק מתי שיזכר בה.
אבל הרב אמר לא רק מה אתה אישי זוכר בעלות השם, אלא עצם זה שאדם מקיים מצווה בהתלהבות, הוא כבר מקיים מצווה דאורייתא.
מה זה נקרא בהתלהבות? בשמחת הלב.
אמור להיות מכוון לקדוש ברוך
הוא. בחיבור מצווה.
המצווה יקרה בעיניו, זה נקרא. למה יקרה? למה היא חביבה עליו? חביביות מגיעה מצד היוקר הדברים, כי הדבר הוא יודע שזה אמצעי שידביק אותו לנצח נצחים בטוב האמיתי. הידיעה הזאת גורמת לו לחיבוב אהבה.
לא בגלל שזה כיף לה.
ממש לא. אין קשר בין שמחה לבין תענוג. שמחה, אפילו בשעה שאדם מצטער ובוכה, יכול לסמוח. שמחים בייסורים אפילו. כי זה עושר על זה שזכיתי, שמייסרים אותי בשביל לקדם אותי למטרה. זה ממש ממש אין שום קשר בין שמחה להנאה. ממש, זה גם מבלבל מאוד את האנשים שחושבים שאדם צריך להרגיש חווייתיות בשעה שהוא עוסק במצוות. חוויתי את החוויה, אז תתענג על השם, הפסוק אומר, לא עכשיו.
זה הבדל גם, נגיד בשבת יש עניין של עונג,
שם זה עונג השמי,
וביום טוב זה שמחה.
נכון, השבת היא התכלית והעונג זה האמצעי. יפה מאוד. שמחה זה עושר, הלב מתרחב. איך כתוב בגאולת ישראל? כתוב ופחד ורחב לבבך. הלב של כולנו יתרחב. מה קרה? כשאדם שומע בשורה טובה, הכלי האדם מתרחבים לו.
למה זה לא חוויה?
זה כן חוויה, זו חוויה תודעתית.
בסדר,
בסדר.
והרגשה,
אבל זה לא חוויה רגשית שבאה מתוך תחושה של טעם טוב, של עונג. גם כבוד זה חוויה. יש, נכון, סוג אחר של חוויה.
אני יכול להביא דוגמאות כאילו?
למה?
לשמחה,
תגיד איזה סוג היא שמחה, אנושית, מצוותית?
לא, מה שאני דיבר עכשיו, תגיד להפוק עם חוויה כאילו.
אדם מאוד מאוד קשה לו, נגיד, לעמוד, ובכלל אף אחד לא חושב שלעמוד בתפילה אמור להיות עונג גשמי או עונג או תענוגות, או ללמוד סוגיה קשה זה אמור להנג. לא, זה אמור לאתגר באתגר הכי יקר שיש בעולם, בדיוק כמו שחייל מקבל תפקיד בצבא, וזה לא אמור להיות דווקא דבר שגורם לו עונג, אלא עונג שלו, הרחבת הלב על הזכות הגדולה שהוא פועל פה. אז זה סוג עונג מסוג אחר, כמו שאומר דביר. זה לא עונג מסוג העונג ששייך למצב תכליתי. יש לנו בחיים תמיד שני מצבים, או מצבים אמצעיים או מצבים תכליתיים. כשאדם אוכל הוא במצב תכליתי, תכליתי יחסי, אבל תכליתי. הגעתי למצב של תפיסת חיים, אני עכשיו חי, אני מרגיש שיצאתי מרעב לחיים, אני מרגיש באותו רגע עונג. ואילו שמחה זה מצב אמצעי. גם אם אדם הולך עכשיו לעבודה כדי שיהיה לו אוכל לקנות ארוחת הצהריים, הלב שלו שמח, כי הוא הולך בדרך אל היעד. שמחה היא תמיד יעדית. מה?
צחוק זה שמחה?
צחוק זה מצב, זה לא שמחה ולא עונג. צחוק זה איזשהו תיאור מציאות, מצב מסוים של יציאה ממצב למצב, שהביטוי שלו נקרא צחוק. שדברים משתנים בעולם אז הם גורמים צחוק. אבל זה לא זה ולא זה, זה עוד הבחנה. מה אתה אומר?
המהר"ל כותב ששמחה זה בקניין השלמות.
נו.
זאת אומרת, זה נשמע שכאילו הגעתי למטרה, זאת היא השמחה.
לא, כי אתה מחובר למטרה. מפני שלעולם אדם לא יכול להיות שמח אם אין לו מטרת אמת. תזכרו, אין לרשעים שמחה בעולם הזה, יש להם רק אולי רגעי עונג, אין להם שמחה. כאדם שלא מאמין בדרך החיים שלו, לעולם לא יכול להיות שמח. ורק שמחה היא באמת דבר שתורם לנו עושר אמיתי לחיים. עונג לא יכול לתרום עושר, רק שמחה. אין לאדם בעולם מסבים שהוא מעונג תמיד. החיים שלנו מאוד מאוד עם המון תנודות. אבל אדם שהוא דבק במטרת אמת, הוא תמיד תמיד שמח. עונג אולי כן, אולי לא. זה ממש לא. רק לעתיד לבוא נוכל להתענג בתמידות. בעולם הזה אנחנו על הרוב בעמל או בצער. אבל הלב תמיד תמיד שמח.
אז השמחה זה לא קיום מצוות אהבת השם, רק שאני שמח והוגה באהבת השם זה
לכאורה, כן. דוד המלך, הוא היה בצער שהוא אין עליו מצוות, ורק בשעה שהוא נזכר שיש עליו מצווה, ססה נוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. בשעה שהוא התעורר למחשבה הזאת שהוא נוסע לגופו מצווה תמידית, אז הוא היה סס ושמח. נמשיך הלאה. התמידי הוא מה שיחויב בו אדם תמיד, כגון אהבת השם ועירתו. היומי, מה שיחויב בו בכל יום, ואיינו הקורבנות בזמן הבית ועכשיו התפילות וקריאת השמע. הזמני, מה שיחויב בו בזמנים ידועים, כגון שבתות וימים טובים. המקרי, מה שיחויב בו לפי מה שיגיע לו מן המקרים, כגון חלה, מעשר, פדיון הבן וכיוצא. ובכל אחד מאלה ימצאו ציוויים ועזרות, דהיינו הסין ולווין, והם הם סור מרע ועשה טוב. ואומנם עיקר כל העניינים האלה בדרך כלל נתבהר בחלק ראשון פרק רביעי, שהוא הפנייה אליו יתברך ובקשת קרבתו, כפי הדרכים אשר חקק לנו להיות מתקרבים לו ומדבקים בו. הוא מזכיר לנו ואומר שלא נשכח שאחרי שמנינו את כל סוגי האפשרויות של המצוות, אבל יש דבר אחד שהוא כלל הכל. לתכלית מה אני פועל את כל המצוות כולם? רק כדי להשיג את השלמות המוחלטת, כפי הדרכים אשר חקק לנו להיות מתקרבים לו, מדבקים בו. והנה צריך שנשתדל להסיר כל מניעות הרע הדבק בחושך החומריות והעולם הזה, ולהתאמץ בהתקרבות לו עד שנדבק בו ונשתלם בשלמותו, שזה כל חפצו יתברך וכל תכלית בורו את הבריאה. וכמו שזכרנו, שלמה העולם נברא, כולנו זוכרים את כל מה שהערכנו כל כך בפרק א', רק כדי שהנבראים ישיגו את השלמות המוחלטת, זו התכלית היחידה שבשבילה העולם נברא. עכשיו הוא אומר שכל המצוות הן אותן פעולות שגורמות, מאפשרות לחומר של העולם שיוכל להתלוות אל הנשמה לנצחיות. אז המצוות מורכבות חלקם באי נתינת אפשרות לרע להתקרב אל המציאות, שזה השסה לא תעשה, והעשה זה סדרים נכונים להעמיד את העולם כנוע למטרתו. אבל כל תרייג עסוקים בתיקון העולם. התורה, זה נראה בפרק הבא, תפקידה אחרי שהעולם מוכן להוריד את השמיים אל הארץ, וירד השם על הר סיני. מערכת תרייג, ההבדל מאוד מאוד מהותי בין תורה למצוות, כנר מצווה ותורה אור. התורה היא עצם הארתו יתברך, אבל המצוות הן כמו לקחת את הכלי, להפוך את העולם לכלי שאפשר להניח בו שמן ופתילה, ולקשור את העולם ראוי שההארה תאחז בו. אבל זה ממש שתי מערכות לגמרי לגמרי שונות.
מה, לימוד תורה כאילו?
מה זה?
לימוד תורה
זה חייב יותר. לימוד. יפה מאוד, הוא אומר יפה. הוא אומר, לימוד התורה זו מצווה, אבל יש את עצם גילוי התורה בעולם. אתה למעשה, לדוגמה, יש לנו חלק בתורה שהוא השכל וידוע אותי, שהוא לאו דווקא, גם אותו צריכים ללמוד. תמיד אנחנו נאחז על ידי הפתילה, כי אנחנו החומר, יש בנו חומר, אבל הנשמה שלנו יש בה חלק שהיא נקשרת בעצם ההערה עצמה. למעשה בפועל אני אוכל לחבר את שני החלקים שלי רק על ידי התרייג. אבל יש לי דוגמה, אתן לך דוגמה נוספת תוך כדי שאתה שואל את השאלה, כבר אני פה חוזר אליך דניאל. כבוד התורה לדוגמה, כבוד התורה זה יחס אל עצם גילוי התורה גם ללא מצוות תלמוד תורה. כשאדם קם בפני חכם הוא דבק באור התורה עצמה, וייתכן שהוא דבק באור התורה לפעמים אפילו יותר מאשר שהוא הוגה בתורה. לכן הגמרא מסכת מגילה אומרת שכבוד התורה קודם עדיף לתלמוד תורה, מבטלים תלמוד תורה דרבים בשביל לבות חכם. למה? כי כבוד התורה עדיף. למה? כי כבוד התורה זה עצם גילויו יתברך בעולמו. אתה רואה שיש יחס לתורה עם העולם גם לאו דווקא דרך מצוות תלמוד תורה. מה אמרת דניאל?
הרב אמר שאנשים שנוהגים שלא כפי דרך התורה אין להם זכר.
נכון.
אני לא כל כך מבין את זה, כי יכול להיות אדם שהוא אידיאליסט, והרב אמר ששמחה היא עדיף, ואם הוא בעצם מגשים את היעדים שלפי האידיאל של המורה,
אתה צודק, לא מרגיש שמחה. אתה צודק. בתוך המעגל הקטן שלו, בתוך האוטונומיה הקטנה של האידיאל שלו, הוא ירגיש שמחה. אבל השמחה תהיה בהתאם לאותו מעגל. עכשיו, האידיאלים בעולם הם אידיאלים מאוד קטנים. אי אפשר ליצור פה בעולם אידיאלים גדולים. אידיאלים שלא קשורים לאידיאל הגדול של העולם, תמיד הם נתקעים, והם בסוף מתמעטים ומתבטלים. אתה צודק, אם אדם ייצור לעצמו איזשהו אידיאל מסוים קטן, בתוך המערכת הזאת הוא ירגיש תחושת שמחה. כן?
באותו הקשר, בן אדם נולד לו אין כבר שחיין. בואי, לאבדי נולד לו זה. אז לא מוכר דרך שחיין, אבל בכל זאת הוא קורא את השמחה, לא?
איזו שמחה? אני אגיד לך, הוא לא מרגיש שמחה, הוא מרגיש חיים. זה כמו אדם שמקבל אוכל, מוארך, כל הדברים שגורמים לאדם תחושה שהוא חי, את זה אדם מרגיש גם שנולד לו בן. למה? כי הוא מרגיש יותר מחובר לחיים. הבן נותן לו אפשרות להרגיש את המשכיות המציאות שלו. הוא מרגיש הרבה יותר קבוע, הרבה יותר נצחי, בתחושה אפילו תת מודעית, כי זו הסיבה שחזל אמרו שמי שאין לו בנים או מי שאין לו כסף חשוב כמת, כי התחושה שלו שאין לו, אין לו קיום, אין לו עמידה בעולם. אבל זה תחושות טבעיות, אפילו אינסטינקטיביות, שגורמות לאדם, כמו אחרי סעודה מרגיש יותר בטוח בעצמו, יותר ביטחון, כך אדם מרגיש בלידת בן.
ומה ההבדל עם יהודי לצורך העניין? גם יהודי מרגיש את אותה תחושה
בדיוק. נכון. אם הוא לא יבין את הייעוד שלו, אז הוא ירגיש את התחושה כמו של הגוי.
אז למה הוא מברך שחיינו והוא לא פעם?
כי הוא אמור להתחבר למשהו יותר משמעותי. נמשיך הלאה. אך פרטי העניינים הם כפי מה שהוחקו חוקות האנושיות והעולם בכל בחינותיהם, והדרכים שניתנו לאדם להשתלם בשלמות ולהשלים עמו את הבריאה כולה, כפי סדריה בכל מחלקותיה, בשורשיה ובענפיה, ונבאר אתה קצת מהם היותר שייכים ונוהגים בכל מקום ובכל זמן. אז ניכנס היום כבר לתלמוד תורה, אבל סוגיה מאוד חשובה. כמה נשאר לנו על הזמן הזה? כמה נשאר לנו שיעורים ללמוד עד חודש ניסן?
עלי שלוש.
עד כדי כך? וואו.
צו זה יום...
צו פסח.
אתם לומדים עד פסח, אני מבין.
לא. רוצים לעשות פה שיעור בין הזמני.
כן. אז החיילים גם יבואו שעוד בין הזמני?
צריך
להגיד להרמטכ"ל שעוד בין הזמני זה משהו אחר, זה לא קשור לסדר הרגיל עם ההסכמים בישיבות.
הרמטכ"ל אנחנו הולכים בתוך הסכם.
עוד כמה? רק רוצה לתת רק פשוט אם כדאי לנו להיכנס עוד אחד.
ויש חודש
אז הרב יגיד משהו על פסח?
מקום המידות, נמשיך בספר, מקום המידות, את המידות נמשיך אחרי זה.
מה אתם אומרים? נמשיך הלאה? נמשיך כסדר? טוב. בתלמוד תורה, הנה תלמוד התורה הוא עניין מוכרח, לפי שזולתו אי אפשר להגיע אל המעשה, כי אם לא ידע מה הוא מצווה שיעשה, איך יעשה. ושימו לב, רמח"ל מחלק את עניין תלמוד תורה לשתי סיבות עקרוניות. הסיבה הראשונה, קודם כל, הכי מציאותית והכי פשוטה, אדם לומד בשביל לדעת איך לקיים את פרטותיה ודקדוקיה מסיני. אמנם זולת כל זה, יש בתלמוד תכלית גדול לשלמותו של האדם, וכבר הזכרנו העניין בקצרה בחלק ראשון פרק רביעי, אמנם אתה נעריך יותר. כן, הרמח"ל
כאילו הרבה פעמים משתמש בביטוי הזה שהוא עניין מוכרח, מה אתה
אומר? כאן הוא לא מדבר פה על המוכרח האבסולוטי. כאן תגיד אתה, האם ייתכן שיהודי ידע מה לקיים אם הוא לא ילמד? בלתי אפשרי אחרת. נצרח, יפה מאוד, כאן זה הכוונה נצרח, נכון. עכשיו, שלא יובן חלילה, כמו שיש טועים, שברגע שיש לתורה תכלית סגולית להעצים את שלמות האדם, אז אפשר חס ושלום לקחת את התורה ולהגיד, אני אלמד את התורה כדי להתעצם בה, ובכלל להזניח את הנושא של ללמוד על מנת לעשות. טעות חמורה היא, כי מי שילמד את התורה לא על מנת לעשות, היא גם לא תעצים אותו. כי היא מעצימה רק אם לומדים אותה באופי שהיא ניתנה. אדם שילמד התורה כפילוסופיה תיאורטית, התורה לא תקדש אותו.
אומר שזה קצת מעט כן.
בסדר, מי שרוצה להסתפק במאור שבמחזירה למוטב.
והעניינים שהם לא נוגעים לי למעשה. הם כן מעשיים, אבל נגיד הלכות כהנים.
אז כל חלק, לכל חלק, לא, הלכות כהנים זה ודאי הלכה למעשה, אפילו שזה לא נוגע למעשה, אבל אתה מחויב ללמוד את זה כאילו הלכה למעשה. כמו שחפץ חיים כתב את ליקוטי ההלכות על... אתה חייב ללמוד את זה באופי מעשי, כאילו זה עומד למעשה, ככה התורה תקדש אותך. אבל יש חלקים בתורה...
למרות שזה לא באמת לקיים.
מי אמר שלא? בדבר שני, מה? אבל הכהנים ישאלו אותך, את מי ישאלו הכהנים?
בסדר. טוב. אז כל התורה היא כביכול.
כן. וללמוד... אבל יש כל חלק בתורה יש את האופי שלו.
בין חלק, שהוא מורה זה בשביל להידרש.
דבר ראשון, אתה רואה שאיפה שזה היה חריגה, אז חז"ל שואלים ומתרצים ואומר הגר"א, מה זה הסוד להגדיל תורה ולהאדירה? אומר שם סוד שפה הנושא הוא סודי, ופה התורה כללה פה רעיון פנימי. אז פירוש הדבר שאותו חלק בתורה שהוא לא מעשי, אז כאן האופי שלו משתנה. כל התורה, כל חלק בתורה, מקרא, הרי ברור שהוא לא ניתן לנו על מנת לעשות, ניתן לנו כדי להשכיל. סוד לא ניתן לנו על מנת לעשות, יש בו גם חלק של עשייה, חלק האמונה וכל הדברים שיש בו גם השלכות מעשיות, אבל ברעיון שלו הוא חלק השכלתי, השכל וידוע אותי, לא את מצוותיי. אבל אותם חלקים, אפילו אדם ששונה משנה, אז הוא לומד את כללי התורה ואסור לו להורות מתוך המשנה. אז הוא מדבק בתורה באופן של איסוף כללי התורה דרך איסוף הלכות. חז"ל קוראים לזה שונה הלכות. אבל החלק של התלמוד כל כולו, כל תכליתו זה רק ללמוד על מנת לעשות. מי שילמד התלמוד, מה דינו של מי שילמד התלמוד והוא לא לומד על מנת לעשות? אז הוא דינו כלומד משנה.
זה מעולה, לא?
מעולה, אבל אתה יכול להעלות דרגה יותר גבוהה.
מה זה על מנת לעשות?
מה
זה על מנת לעשות?
נגיד בעיון, לומדים בעיון.
אם זה אמצעי לקראת השלב הבא, השפיר אבי, אדם צריך תמיד להזכיר. עלי בדי לחטא. אבל הכל חייב להיות סביב הגדרים ההלכתיים. אתה בעצם כעת לומד את גדרי, איזה מסכת לומדים כעת?
כתובות.
אתה כעת לומד את או גדרי דאורייתא של מצוות קידושין ונישואין, או את גדרי תקנות דרבנן שתקנו לנו וקיבלו את התוקף האלוקי של לא תסור, ואתה כעת לומד את גדרי לא תסור, איך רחמים העמידו את קדושתם של ישראל ואת כל הכללים שלהם בין איש לאישה בתנאי הכתובה. אז אתה כעת הולך ללמוד את זה. דרך זה אתה מברר את הדברים, ואתה יכול על העומק הכי גדול, או להבחין את ההבחנות הכי עמוקות, אבל הכל סביב הנושאים האלה. אם לא, אם אדם לא הגיע לשלב זה, אז הוא נשאר בעל משנה. הלוואי שנזכה גם לזה, אני לא בא להגיד שזה חס ושלום דבר. אדם שהוא שונה משניות כל ימיו.
לתקנות שהתבטלו של חז"ל, אם אני לומד תקנה שאין לה שום משמעות היום.
איפה אתה רואה שחז"ל ילמדו אותך אותה?
בכתובות יש הרבה. בתולה ניסית ליום הרביעי.
מי אומר שהתבטלה? תבדוק. מה? פוקחזי. נו. חכמים לא יגידו לנו דברים בטלים.
אז למה לא מקיימים את זה היום?
טוב.
לא יודע, אבל גם בגמרא יש מחלוקות שלא לא הכל הלכה.
יש כאילו שכן מקיימים, מה?
גם בגמרא יש הרבה מחלוקות שלא לא הכל הלכה. מה עם זה?
לא, אתה לומד את היסודות, את השורשים, ואתה תשתמש בהם לעת הצורך. פירוש לא להלכה. מה פירוש? מתי תקנו לא להלכה? כל הזמן דנים בשאלות ההלכתיות. צריכים להבין, מי שנכנס לתלמוד בבלי נכנס לתוך בית המדרש של רבינה ורבשי. זה נקרא לומד תלמוד. מי שלא רוצה להיכנס לבית המדרש של רבינה ורבשי, אז הוא נכנס, יושב בחדר בצד. אז הוא נשאר, הוא נשאר בדרגת משנה.
מה הבדל?
מה? תאר לך שהייתי נכנס לבית המדרש של רבי רבאשי. הייתה, מה היו עוסקים שם? מלבנים שם את ההלכה למעשה.
וגם המשנה.
והיית נכנס, והיית משכיל ושואל, ורגע, ומה החכם הזה אומר? ומה החכם הזה אומר? והיית פתאום נכנס לצדדים, והיית פשוט הופך להיות חלק מהמשחק ה... כמו נצאתי ברכבת, לא האמנתי, יש משמעו לי שני אנשים מדברים על המשחקים האחרונים, זה משהו מדהים, זה לא יאומן. כל אחד תופס צד, ואומר סברות, ואומר מה יהיה עכשיו, וזה, וחיים את זה. זה נקרא בעל תלמוד, בעל תריסים. מה זה, סתם לשבת לראות משחק? הוא נכנס לזה, ומתחיל לריב, ומתחיל לצעוק, והיה שם עוול, וזה לא נכון, וכן נכון, ו... זה לא יומן, אנשים, רוב העולם חי סביב הקרקס הזה, זה לא יומן. משהו, אבל עד הנשמה, ממש בלגבם, בנפשו הדבר, הוא ממש... זה ממש שמבעיל לחשוב כמה שאדם יכול, רק זה הרבה משלים, באמת, זה משהו באמת מדהים.
מכין אותם
מה?
אם יש זמן ללמוד גמרא או משנה, עדיף ללמוד גמרא?
תלוי, תלוי מאוד. הגמרא אתה כעת ברמה שאתה לומד אותה, אתה מתקדם על כל פנים לקראת היעד שתהיה בעל תלמוד ותיקח צד בבית המדרש הרבי נברבאשי, או שאתה לומד את זה רק בשביל דף היומי או לאסוף עוד ידיעות.
גם זה חשוב ללימודי הלכתה.
לא יודע, תבדוק את עצמך.
מה זה ככה שאתה הבנתי? אחד, מה ההבדל במשנה לגמרא?
המשנה
מחלוקת ואומרים מה לעשות ומה.
אבל המשנה נכתבה, רבי יהודה הנשיא כתב שישה סדרים כדי שכל יהודי יהיה לו את כל כללי התורה שבעל פה דפוסים תחת ידיו. זו שלמות עצומה מאוד. אבל עדיין לא,
גם שם זה הלכה.
לא, אתה לא יכול להורות תורה, אלא אם כן ברטנורא כתב לך וכך הלכה, אז תסמוך עליו. אבל אם לא, אתה לא יכול להורות משם הלכה, כי עד שאתה לא הבאת את כל, עד שלא הבאת את כל עד שלא הבאת את כל הצדדים שבעניין ואת כל הברייתות ודנת וישבת, יכול להיות שהמשנה כאן דיברה באיזה חיסור או מחסרה והכי קטני, ובכלל אתה לא יכול להראות משם הלכה.
לא הבנתי מה הרב אומר שלקחת צד ולא להיות כאילו מהצד.
כוונה היא, תיכנס לבר כאכפתי. אתה בא עכשיו ללומד איזה הלכה בלכות שבת, אתה ממש נכנס לזה בכל, כמו שחקה, כמו אוהד כדורגל. תיכנס לזה בכל הנשמה, אכפת לך מהדעה של הבעיה, אכפת לך מה שאומר רבא, ואתה פשוט תופס צד, ואתה מאוד משתכנע כמו אחד הצדדים, ועד שלא ישכנעו אותך אחרת, אתה פשוט תפתח את כל הראשונים ותראה. אתה ממש נכנס בזה, ממש כמו, זה נקרא בעל תריסים. לכן בעלי תלמוד נקראים בעלי תריסים. עם מגינים, ממש בעלי מלחמה, נכנסים לבית המדרש כמו איש מלחמה, נאבקים.
מה רב הוא חושב על צורת הלימוד שצריך ללמוד?
מה זה?
צורת הלימוד שצריך ללמוד.
מה שאלת בהתחלה?
שאלתי מה דעת הרב.
מה זה דעתי, נבדי רלוונטית? מה דעת?
אתה
מצווה אותנו.
מה התורה? מה התורה?
או, יפה מאוד. עכשיו אין לי מילים להשיב. אז תפסתי צד. אבל בתנאי שגם אתם תתפסו צד. אני מוכן לתפוס את שלי, ורק בתנאי שאתם לובשים חרב וחנית ונלחמים. או שמקבלים. אפשר גם לקבל אם זה משכנע. אבל סתם להגיד מה, זה החוכמה. אז עוד פעם. זה סתם, תפסתי, מה? אני צריך להגיד צד. התורה צוותה אותו, ללמוד על מנת לעשות. כמובן מלוא העומק והעיון והבחנה ולא ללמוד בשטחיות, אבל הכל כשהמטרה מאוד ברורה לנו רק בשביל כך. אני אומר, צריכים לקחת את כל התלמוד וצריכים למחוק את השמות של המסכתות ולכתוב מסכת ברכות, הלכות, קריאת שמה, תפילה וברכות, שבת, הלכות שבת, עירובין, הלכות עירובין, פסחים, הלכות פסח, קורבן פסח, הלכות חמץ ומצה וקורבן פסח, וכן הלאה והלאה. תעבירו, אם תעשו ככה יהיה תיקון גדול בעולם. זה מה שהרמב"ם עשה, יפה מאוד. הקדים אותי ברעיון. כן,
קודם כל גם איך הרמב"ם מסביר, אבל לפי מה שהוא נתן אותי עניין האגדתות, הצלבות בין מסכתות וסוגיות, למשל בכתובות המון סוגיות שבכלל לא קשורות לכתובות אלא להלכות אחרות.
רגע, אז אתה שואל כאן שתי שאלות לגבי דברי האגדה, אז הגרא אומר שכל סודות התורה גנוזים באגדות השס. אז ברור שזה דברי אגדה. למה רבי נבא ברש החליטו לערב לנו ופתאום בדברי אגדה? אינני יודע התשובה לעת עתה, אבל ברור שיש בזה עניין גדול. עכשיו, לגבי זה שהתורה שלנו לא מאורגנת, עד שאתה שואל לגמרא, תשאל על המשנה. אתה היית כותב שישה סדרי משנה כמו שרבי יהודה הנשיא כתב? לא היית מעדיף לכתוב כמו הרמב״ם? מי יותר מסודר, הרמב״ם או רבי יהודה הנשיא? נכון. ומי היה יותר חכם? וכי הרמב״ם יותר חכם מרבי יהודה הנשיא? לא ייתכן. אז למה? אלא שפה סוד גדול שהתורה נכתבה בצורה מסובכת, כי זה תוקף חושך הגלות, וככה הדברים, וכל עבודת ישראל זה להפוך את החושך לאור ולהתיר את הסבך של השערות המסובכות הללו, ככה אומר הזוהר.
אי אפשר להגיד שזה יש לזה לסדר כוונה פנימית?
אבל כוונה פנימית שאתה יודע שהרי ברור שיש לה כוונה פנימית, יש לה מהלך, אבל היא ודאי בהגדרה היא לא מסודרת. היא לא, אתה רקור, אתה רואה שכל היום אתה רק מנסה לעשות סדר וארגון בדברים. ברור שיש לזה גם מהלך בשעת ההסתר, איך הוא נראה.
לפעמים הבלגן אפשר ללמוד הרבה יותר, כאילו לפעמים אתה רואה מערבוב של סוגיות, אז אתה לומד, זה מאוד...
יכול להיות. הנציב אומר מחשקים מושיבני כמתי עולם, אומר דגמרה בסנדרין, זה תלמודה של בבל. אבל הוא אומר, אבל האמת היא, הוא אומר שאפילו שתלמוד ירושלמי הוא תלמוד הרבה יותר בעיר, אבל אי אפשר, ההישגים שאדם יגיע בתלמוד בבלי יותר מתלמוד ירושלמי. משל, הוא אומר משל יפה, הוא אומר שני אנשים הולכים בתוך אולם, אחד הולך באולם מואר, אחד הולך באולם חשוך. הוא אומר, מי שהולך בחושך יכיר את הפרטים של האולם יותר מי שהולך באור. שהולך באור הולך ישר, בחושך הוא מגשש באפלה, ובסוף הוא יכיר את כל ההבחנות הפרטיות הקטנות יותר. אז החושך של הגלות בסוף יביא אותנו להישגים, אנחנו באמת, בשביל זה ניתן לנו לתקן את חושך הגלות על ידי כך.
הרמב״ם כן אמר שבסוף יתעסקו רק במשנה תורה ולא ב...
הוא לא התכוון. הוא התכוון רק יעלה על הדעת שהרמב״ם אמר לעם ישראל שאפשר לגנוז את התלמוד. מה יהיה אם תהיה לנו שאלה שלא נזכרת במשנה תורה? רוב ישראל, במקום שילמדו חיי האדם או ילקוט יוסף, ילמדו את הספר המופלא שלו. זה התיקון לכלל ישראל. איזה יהודי יכול באמת לקחת תועלת מתלמוד בבלי? רק אדם שהוא באמת בעל תלמוד. תראה לך שכל יהודי היה בקי ביד החזקה לרמב״ם, אז הוא היה יהודי שלם. אחר כך הוא יכול היה להסתקרן ולהמשיך הלאה לעיין בסוגיות. אבל
נהפוך.
מה?
נהפוך.
מה הפוך?
למד סוגיה, דת ההלכה.
אתה יודע סוגיה, אבל אתה יודע כמה עמל אתה צריך כדי להוציא מתוך הסוגיה את ההלכה?
לא.
כי זה הכל סבוך, זה הכל מורכב, זה תלמוד בבלי, ירושלמי, וכמו שאמר מקודם דניאל, כל סוגיה קשורה מחלקת ב-10 מקומות בשס, אתה צריך לעמול עמל גדול מאוד. אז יחידי סגולה חייבים לעשות את זה, כי אחרת הם לא יגיעו להוראה. מה תהיה עם כל שאלה שיש בה קצת שוני, אתה צריך לחזור אל השורשים, ומתוך השורשים להביא הוכחות לכל שינוי שחל. אבל רוב ישראל שאין להם את הזמן שעומד לפניהם להיות בעלי תלמוד, אז הם צריכים לדעת את כללי התורה.
אז אפשר לנסות לנסות סוגיה, איך אני יכול להגיד שזה להלכה?
פתחת את כל הנתונים, פתחת את הראש, את הריף, את הרמב״ם, את הטור. הבית יוסף מביא לך את כל הידיעות, הכל פרוס בפניך, ועכשיו יש לך היכולת להיות ללבוש מדים.
אז למה הלך? אז למה הרב אומר שצריך לכתוב הלכות שבת והלכות פסחים?
כי אני רוצה שתלבש מדים ותיכנס למלחמתה של תורה בהלכות שבת. איך מכריעים בהלכות שבת? תיכנס לסוגיה ותתפוס צד. אם אתה רואה שמביאים לך כספרי הקיצורים, הרב הזה אומר ככה וכך, תפוס צד. מה אתה יושב וקורא? מסתם לשמוע דעות, אז מה אתה עושה? מה יהיה לנו מזה? מה אתם אומרים? אדם פותח ספר הלכה ורואה, הרב הזה אמר, מה יעשה עכשיו עם ריבוי השיטו? רק סיפחו אותו, עכשיו הוא צריך לעשות בדאורייתא לחומרא ודרבנן לכולה.
יש משנה ברורה.
סכימה?
אני לך בצד הרבה אפשרויות.
לא, מכריע. חכם שמכריע.
לא, לא משנה ברורה. יש משנה ברורה מהדורות שכתוב בצד.
הם לא עושים לנו שום טובה, הם עושים טובה את זה רק למי שלובש מדים. מי שלא לובש מדים, עדיף לו לקחת ספר שיש שם הכרעה אחת, ושלא יסתור יכתוב למטה
ורב חופלוני מחמיר ורב פלוני זה. כי אם אתה לא הגעת להוראה, תכתוב ספר אחרא, אתה עושה לי רק נזק, בכל דבר יצטרך להחמיר. כי אם יש חכם אחד בישראל שיחמיר, נפה אני אוכל להכריע ביניהם.
מה, איזה שיטת לימוד היא לא טובה?
שאדם לא הופך את השס לספר פילוסופיה, שאומר אני לומד, לומד למה להחכים, מה זה להחכים? כדי לשמוע, ללמוד סברות, שזה התורה ניתנה, להשתעשע.
זה יכול להיות אותו דרך, אבל המטרה היא שונה.
נכון.
אז כאילו המטרה זה...
אבל ברור שגם הדרך תשתנה, כי ברגע שעומד מול עיניך ברור ההלכה, כל הפנייה שלך תשתנה. אתה תסתכל בטור, תסתכל בבית יוסף, תסתכל בריף, אתה לא תחפש כל מיני רעיונות שהולכים ומתרחקים מהטקסט.
לפעמים אני מחפש רעיונות שהולכים ומתרחקים מהטקסט כדי להבין את הראש של הגמרא ולחדד את השכל.
אני לא יודע, אין לנו כזה תחליט לחדד את השכל.
לא, כדי שאני יודע לפסוק.
דעת לעין.
אז אתה עושה שיעור בחוכמת ההיגיון, כמו אתה עושה שיעור ספורט אחרי צהריים, כדי שיהיה לך אחר כך כלים ללמוד את התלמוד.
אבל התלמוד עצמו גם...
תלמוד לא ניתן כדי להחכים, הוא ניתן כדי לדעת את השם.
אבל הוא עושה את זה טוב, התלמוד.
שיעשה לך טוב, הקדוש ברוך הוא עשה את זה טוב. אבל אל תגיד אף פעם שלומדים בשביל להחכים ולומדים בשביל לחדד את השכל, זה ממש חס ושלום, זה לעשות תורה קרדום לחפור בה. אבל מה המצווה של אותו? אם הוא רוצה ללמוד תורה, שילמד סודות התורה. אם הוא רוצה בשביל המצווה שהוא ציווה אותך לדעת את גדרי תרי"ג, זו המצווה. תלמוד תורה ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, זה המקור בתורה לקיום מצוות התלמוד.
ללמוד בבקיאות את הש"ס.
אם זה איכני לקראת ידיעה יותר רחבה, אז אתה עוסק במצווה כל הזמן, אבל כדאי למקד את היעדים שלנו.
אם נשאר ברובד שלו, לא מגיע
להלכה,
אז כאילו
זה... אז הוא בעל משנה. אז הוא למד תורה? הוא למד תורה בדרגת המשנה, לא בדרגת התלמוד.
אז למה ללמוד גמרא?
הוא שונה ברייתות, מה?
למה ללמוד גמרא? קודם נתחיל כאילו ללמוד...
תלוי לאיפה אתה רוצה, תלוי למה אתה רוצה להגיע.
מה יותר גבוה?
ללמוד הלכות אתה מחויב על כל פנים. עכשיו השאלה לאיפה אתה רוצה לזכות להגיע. אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אז התלמיד, גדר תלמיד חכם, זה יודע להורות בכל מקום ששואלים אותו, ולכן שצריך ללמוד הרבה סוגיות בתלמוד כדי לברר את הדברים בשורשים. אם אתה מחליט ואני רוצה, אני להוריד רף, אני לא יכול להיות תלמיד חכם, רק להיות יהודי כשר שמקיים את מצוות השם, אז אדם יכול לשבת להתחיל ללמוד יד החזקה.
אז בישיבות לומדים גמרא כדי להגיע לשורשים?
בתקווה שהישיבה תוציא תלמידי חכמים שיגיעו להוראה, שזה הישיבות הוקמו. שיבת ולוז'ן על כל פנים הוקמה בשביל שכל תלמידיה יצאו רבנים שישמשו בהוראה ויורו משפטיך ליעקב לעם ישראל. אבל אם הישיבה לא, אין לה חלום כזה להוציא מורה הוראה, אז לכאורה יש פה עיבוד התכלית. ומה אנחנו רוצים סתם שיהיו אנשים שהוגים בספר? אז הרי אומר, אם אתה, אז אני יכול להמיץ לך ללמוד דברים יותר פנימיים. אם כן,
אם יש לך, אם אתה יכול בהוראה, אז שעתיים בתלמוד, וכו.
אז אני כאילו עוד, המטרה צריכה להיות לא להישאר אברכים עד גיל 90, אלא...
לא, לא, להישאר אברכים, אני ממליץ לכם, ברגע שאתם, בעזרת השם, עברתם את, גם היום אתם יכולים להתחיל ללמוד רבנות, לא בשביל חס שלום, בשביל המקצוע, בשביל חס לסטורך קרדום, בחס של ללמוד דיינות, בשביל לקבל מזכורת של שופט רחמנא ליצלן. זה אבון נוראי להשתמש בתורה כאמצעי, אבל בתור תכלית, אני רוצה להיות מורה הוראה, אני רוצה ללמוד הלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות פסחים, הלכות נידה, הלכות מקוואות, אני רוצה לדעת את התורה הלכה למעשה, גם אם לא יהיה יהודי ששאל אותי אף פעם בחיים, אבל אני חיברתי שמיים לארץ, אני לקחתי התורה מן השמיים וחיברתי אותה אל הארץ, ועכשיו היא תורת חיים שמסוגלת להוציא את האור שלה לכל שאלה מעשית שתהיה כאן בעולם. זה היעדים צריכים להיות.
יש הבדל בין אדם שבגיל 20, שזה קורה הרבה בישיבות, שזה סמל פחות, שבגיל כאילו ממש בשיעור חוזרים מהצבא נכנסים לכולל, לבין אדם שישב 40 שנה בישיבה ואז עושה את הרבנות, זה הבדלים עצומים של בן אדם שישב...
ממש לא. ממש לא. התורה תפתח אותך, אם תלמד אותה על מנת לעשות, מבטיח לך שרק תלך ותחכים. הפוסקים הם, הם מכוונים לך את, את הדרך
40 שנה הם... על מנת לעשות, אין בעיה, אבל, אבל לא...
שיהיה 120 שנה על מנת לעשות, אבל אין, אין סיבה לעכב את זה, לא תרוויח בעוד 20 שנה תיאורטיים כדי שתהיה, אחר כך תעשה את זה יותר טוב.
למה אם אני לומד אם... עוד 4 מסכתות בעיון? אני לא יודע לפסק יותר טוב.
תלמד אותה בעיון עכשיו. מה, 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 למה אתה צריך להכין את העיון? החלטת ללמוד הלכה, הלכות שבת, תלמד שם מסכת שבת הלכה למעשה בעיון. מה זה נקרא בעיון? כמה אפשר להיין? להגדיר את הדברים בצורה מדויקת, ושהדברים יהיו מבוררים לך, את כל היסודות, וכל שאלה, עד כמה שידך מגעת, לפתור. צריכים להעיר לעם ישראל, תראו לכם, כל אחד מאיתכם שיוכל להיות רב בישראל, רב הכוונה שיש לו כלי הוראה רציניים, יסודיים, ולא רק אדם שקורא... קורא פסקי הלכה מקוצרים וכן הלאה, שזה דבר מאוד טוב, הלוואי שכולה יהודים, אבל אי אפשר להעיר עם זה אור גדול, אז הוא יכול להעיר לאלפים. דבר הכי חשוב, להתחיל להשקיע בלימודי הוראה. איסור והיתר, בשר בחלב, שבת, נידה, את כל היסודות, ואתם יכולים אחרי זה להעיר לעם ישראל איפה שתלכו.
שאלה מה נגד אדם שהוא לא... לא מתאים לו להיות רב.
מה זה לא מתאים להיות רב? יהיה תלמיד חכם מתאים לכל יהודי.
הוא לא יודע לדבר ואין לו כוח ניסוח, והוא לא יודע, הוא לא נחמד לאנשים.
בכל מקום יש מקומות שהרבנים יודעים לדבר ולא יודעים להורות, ויש להם לידם תלמיד חכם שמורה את ההוראות. אז הוא יהיה מורה הוראה, הוא יישב בבית הוראה ויורה.
לא, השאלה אם לא עדיף שהוא יישאר אברך עוד חמש. לא.
אם זה לעצמו זה מספיק.
זה אברך, אני אמרתי לא להיות אברך, רק להיות אברך שעסוק בתכלית.
גם אם זה רק לעצמו זה מספיק, נכון?
גם לביתו, לעצמו, כי הוא הגיע לדרגה, תלמיד חכם.
ואדם נגיד שאדם שנגיד מתפרנס, עובד רובשות היום, מה לימוד שהוא צריך לעשות?
אז תלוי, אם הוא אדם שקנה כלים בישיבה והוא יכול בשעתיים, אני יכול לראה לך אדם בשעתיים, שלוש חברותה ליום, יכול להיות תלמיד חכם לגמרי, להיות מורה הוראה. אם הוא ישקיע את זה בלימוד ענייני ורציני, אפשר להשיג, להגיע להישגים עצומים. אם הוא מרגיש שאין לו כלים, אז שישקיע בליבון היטב של כל להיות בעל הלכה, בעל מקרא, משנה והלכה.
ולמוד גמרא שם, כאילו לא
יודע. לא יודע.
הרב, מה יותר גבוה, משנה או גמרא?
אם גדר תלמיד חכם או בעל תלמוד, זה למעלה מן הכל. אז זה...
מבחינת אבל אני אומר, התורה שבכתב, זה יותר גבוה מתורה של התורה.
תלוי באיזה אופן, כשהיא מגיעה אל הסוד, אומר הגר"א, יורד בכולם, בסוף מחבר את המקרא עם הקומה הכי גבוהה, אבל המקרא בראשיתה זה בעולם העשייה, בסוף הכל מתחבר, אבל בשלב הראשון זה בדרגה ראשונה. כן,
אבל שוב, לא הבנתי למה הרב כל כך מתנגד.
אני לא מתנגד, אני
כלים התיאורטיים, כי בסופו של דבר אדם כן יהיה, לא יהיה כלי פסיקה הרבה יותר גדולים, אם הוא ילמד הרבה יותר, אם הרבה יותר יסתבר לו ידע תיאורטי.
דבר ראשון, כולנו הרי למדנו תלמוד עד הגיל המבוגר, למדנו, השקענו מספיק שנים טובות בשביל זה. אני לא חושב, אז יש גבול לדבר, כמה גבול? 60 שנה של הכשרה, כמה אתה רוצה לעשות? מתי נשתמש כבר בכלים שקנינו לדברים יותר תכליתיים? הגיע הזמן. מתי הזמן? כל אחד יקבע באיזה גיל אתה רוצה להשקיע, עוד שנתיים אחרי החתונה. בסדר, לא נריב איתו, אלא כן נריב איתו. אבל לכל הפחות שיקבע יעד מתי הוא יוצא לדרך.
אבל זה בשלות סובייקטיבית, אין גדר.
אני לא יודע, אבל מישהו יכול להגדיר מה בשלות שרוצים להגיע אליה?
אני לא. כל אדם יש לו את הכלים שלו מבחינה נפשית ומבחינה סכנית להגדיר.
אני חושב שכל מי ששמע שיעור של מורה, של רב מובהק בישיבה, שהדריך אותו בדרכי חשיבה נכונים, שנה, שנתיים, זה די ויותר כדי ליישר את החשיבה הנכונה, ומי שיש לו קנה את זה. אני לא חושב שאין לדבר שיעור.
נגיד הרב, נגיד רב שמעון שקופ שכתב שער יושר, הוא לא עכשיו, אם הוא יצא להורות יותר טוב,
זה ספר הלכתי. שער יושר זה הכל איסור והיתר.
נכון, זה כללים כאילו, אבל הוא, נגיד בתור אדם, עכשיו הוא יצא ללמוד, נגיד מקצועות הלכה. הוא לא יותר טוב מאדם שעכשיו התחתן.
אבל מתי יצאו לו כל החידושים האלה? בשעה שהוא למד איסור והיתר. תלמדו את ההלכות האלה לעומק, אל תלמדו שטחיות, אל תלמדו כמו אנשים שאוספים שיטות. כן, זה קשר עקב שיטות, סופר שיטות, חמש שיטות זה, וכן הלאה. לא אוספים, לומדים, מבינים את הצדדים באמת, וכל הזמן היד מול העיניים. וגם אדם שלא מאמין בכוחות שלו, גם אם הוא ילמד נושא אחד בתורה, שמעת רק הלכות ברכות, רק הלכות תפילה, רק הלכות קריאת שמה, הוא יהיה תלמיד חכם בשטח אחד בתורה. קחו מסכת אחת ותגידו, אנחנו רוצים רק להיות בקים. אתם תראו שאחרי שתגמרו נושא אחד ותדעו אותו באמת באופן מקיף, אתם תראו שזה ידחוף אתכם הלאה והלאה והלאה. תגידו, אני רוצה להיות מומחה בתחום אחד.
ויש עניין בבקיאות לעבור על השס?
לא יודע.
השיטות לעבור?
לא יודע, אין לי... לדעת את כללי התורה, כמו שאמרנו, זה כמו גדר משנה, לדעת את כל ידיעות הנצרכות, אם זה נותן לנו היקף ואפשר להביא משם הוכחה וראיה, מסתבר שכן.
אז למה ליבדי הרב הישיבות משקיעות כל כך הרבה בגמרא?
בתקווה שמישהו בסוף ילמד על מנת לעשות.
למה זה לא ילך בפני עצמו? אבל
מה?
לפתח כלי...
הדברים, תבין, הדברים, ברגע שיש לנו ריבוי תלמידים, הדברים לאט לאט הם משתנים, הם משתפשים. אתם יודעים מה ההבדל בין היום לבין 50 שנה אחורנית? חמי למד בישיבות הכי, לפני 50 שנה בסך הכל כאן בארץ אולי 3-4 ישיבות. כמה ישיבות היה? הייתה ישיבת פתח תקווה שנקראת ישיבת לומז'ה. חי מכיר אותה, נכון? את המבנה, את הבניין, חוב הרצל. לא מכיר כזה עם כיפה יפה בחוב הרצל 7? תבין. מה זה משנה? איפה? מה? חוב רוטשילד מכיר?
כן.
ממשיך מסלומון, ממשיך הלאה אל הרצל? הרצל. ממשיך הלאה? צד שמאל יש לך מבנה עתיק כזה יפה עם כיפה גדולה.
עוד מעט בין הזמן.
ציורי כזה ממש יפה יפה. לא מכיר. המבנה הכי יפה של פתח תקווה, איך אתה לא מכיר אותו? צבוע בצבע חום, בייג' כזה, משהו
מאוד. זה מבנה שהוא לא בית חולים, זה משהו נדיר שם.
של הכדורגל שם.
לא, אין מגרש כדורגל שם. בית של החפץ חיים שם, חפץ חיים רצה לעלות לארץ ישראל, בנו לו בית בפתח תקווה. חוב הרצל ממש ליד ישיבת לומז'ה. בכל אופן, זו הייתה הישיבה היחידה שהייתה ראשונה, אחר כך כהמשך, פה נבנתה אחריה. הייתה ישיבת חברון ביישוב חברון, אחר כך בפרעות עברה לירושלים, והייתה ישיבת מרכז הרב.
מה עם יצחיים?
יצחיים, נכון. יצחיים הייתה ישיבה שערבי איזה זמן, נכון.
לא, ארבע, חמישה.
חמישה ישיבות, נו. על כל פנים, למה אמרתי את זה?
באיזה צורת לימוד היום?
כן, אז חמי למד גם בחברון וגם בפוניביש, ולמדו שם כמעט, בשיעור הבוקר, למדו כמעט כל המסכת על הבוקר בשיעור עברו. קודם כל מבחינת הספק, מבחינת למדו והספיקו, אמרו הערה שתיים, אבל וחוץ מזה היה יהדים. חמי בישיבת חברון למד את כל יורדיה.
מה, בתור בחור?
בתור בחור, כן. האם כולם עשו את זה? אולי לא, אבל היה מושגים, ידעו. בישיבת ולוז'ין למדו, היה אסור להחזיק בכלל אחרונים. המותר רק היה שם גמרא, לכל אחד היה ראש, היו לומדים את הראש עם הגמרא. ומי שיצא מישיבת ולוז'ין, תסתכלו במורמי שדה בשיעורים של הנציב, זה הכל בירורים הלכתיים. ותראו בשיעורים של החתם סופר בישיבה.
מה, כי האחרונים זה מבלבל?
מה? לא, לא רצו להסיט את המטרה. אם אתה... מה להם יכולת, אתה צריך לעמוד, הרי למדו בעשר שנים את כל השס בישיבת ולוז'ין, למדו שם מספק, למדו בשיעור יומי די הרבה, אז אי אפשר היה להתרחב על הכל, להרוויח את הכל, מתמקדים בעיקר, אחר כך, אבל למעשה מי שיצא משם יצא מורה הוראה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.